קס לעשות זכר לחורבן. סעיף א', משחרב בית המקדש תקנו חכמים שהיו באותו הדור שאין בונים לעולם בניין מסויד ומחויר כבניין המלכים, אלא תח ביתו בתית וסד בסיד, ומשייר מקום עמה על עמה כנגד הפתח בלא סיד. ולוקח חצר מסוידת ומחוירת, פירוש מסוירת, הרי זו בחזקתה, והם מחייבים אותו לקלוף בקטלים. משחרב בית המקדש תקנו חכמים שהיו באותו הדור שאין בונים לעולם בניין מסויד ומחויר כבניין המלכים. תקנו, אומר המשנה ברורה, שכל דבר שמחה צריך לעשות בדבר זכר לחורבן הבית, כמו שכתוב, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. וכתב רבי ינקב אנגין על גודל החובה לזכור את חורבן בית המקדש, שלמלא לא היה אל אבון זה בידינו שנתאבלים על ירושלים כראוי, די בזה להאריך גלותינו. וזו הסיבה הקרובה יותר גלויה, עצומה וחזקה לכל השמדות המופלגות הגדולות והנוראות המבלות הרעיונים אשר מצאונו בגלות בבל בכל מקומות פזורנו. על צווארינו נרדפנו, לא הונח לנו להגיע בגויים. עם שפלותינו, עונינו ומרודינו, לפי שיצא האבן הלז מלבינו, ביותינו שוקטים בארץ לולנו, שכחנו את ירושלים ולעדה לבבינו, על כן כמת מלב נשכחנו, מדור לדור נוסף לגון על יגוננו ומחאובינו. אז אין בונים לעולם בניין מסויד ומחויר כבניין המלכים, מסויד ומחויר הם עיני ציור. ואפשר לומר שדרך העולם שטחים בתית ואחר כך סדים בסיד, והמלכים עושים הכל בסיד, ולפי זה אפילו בסיד לבדו אסור. ומתגמר שאין בונים לעולם בניין כבניין המלכים, משמע שאפילו על ידי שיור עמה על עמה אסור בזה. הנה המחבר את דיק לשון הרמב״ם, אבל דעת התור שאפילו סד בסיד ומסיירים נמי מענה שיור עמה על עמה, וכן המנהג. אלא מה עושה אדם תח ביתו בתית וסד בסיד ומשלר מקום עמה על עמה כנגד הפתח ולא סיד. תח ביתו בתית וסד בסיד ומשלר, היינו שאותה עמה תהיה בלא סיד, רק בתית לבד. והיכה שמערב חול בסיד נמי שרי על ידי שיעור עמה על עמה. ויש מקרים על ידי חול שלא צריך להשאיר, וסביר לנו די חדר רב חול שוב לא מקרס בשם סיד. והנה בזמננו לא נהגו לשייר, ואפשר משום שסומכים עליו יש מקרים, ועל כל פעמים תמוע שהרי מלבנים הבתים בסיד לבד. אפשר דווקא במיני סיד הגיע גופש שהוא לבן ויותר אסור, מה שאין כסיד שלנו, אך כל זה דוחק וצריך עיון על מה נהגים היתר. ואין חשותך בתית לבד, לכולנה אין צריך לשייר כלל. בית שאין בו 4x400, משהו מברש לתיאבת, שאין צריך להניח בו עלמה, עלמה, שדווקא בית שיש בו 4x400, אם הוא כבית לגבי כמה ימים, כמו בסוכה, מזוזה ועוד. וכן דעת החזוני שכך מסתבר, אך מכל מקום ביתו השאיר עמה עלמה גם בחבר שלו עבודה לד. על דלת לשיטתו שתאשר בכל חדר לא כמנגינו. פרוסיף היבט שאף מבונה בית אוצר מחסן צריך לשייר עמה על עמה, וכשם שחייב לקבוע בו מזוזה. ומשמעות דברי השולחן ערוך שיש לשייר עמה על עמה רק כנגד פתח הבית ולא בכל חדר וחדר. וכן משמעות דברי המשיבור שכתב כדי שיתראה לפני בעל הבית שעל הרוב הוא יושב אצל הקיר השנוחה פתח הבית. וכן כתב היבט שמספיק לשייר במקום אחד לכל הבית, אך שהוא נהג לעצמו בדרך חומרה לשם בכל חדר שבבית. אבל הוא שלא כדעת החזון איש שיש להניח בכל חדר וחדר. האם צריך שמה על המה תהיה בריבוע, או שאפשר לעשות מלבן ששטחו כשטח המה על המה? אתה בפרימי גודל שמסתבר שצריך דווקא בריבוע, וכשאין מקום כנגד הפתח לעשות בריבוע, דעת רב מוישה שיש לעשות כנגד הפתח בצורת מלבן ששטחו עמה על עמה. מעידך דעת רב חיים שתמיד יש לעשות בריבוע, וכשאין מקום על הפתח, יעשה את האמה על המה במקום אחר. בשיעור אמה במילות זמננו, דעת רב חיים נועש אורך אמה הוא 48, לדעת רב מוישה שהוא כ-54 סנטימטר, אולי יש להחמיר עד 58.5, ויותר מדי מקום להחמיר, חוץ משיעור מקווה. לדעת החזוני שהאורך הוא כ-58 סנטימטר. מסתימת דבר המשבור וכן מסתימת הפוסקים משמע שהלכה זו נוהגת בכל מקום ואף בארץ ישראל, וכן הייתה הנהגת החזון איש בביתו בבני ברק. אכן במדרש תלפיות לבעל שבט מוסר שהביא הלכה זו כתב כשבונה בחוץ לארץ ישעיה, ושמשמע שבארץ ישראל אין חיוב. וספר הבית מובב שרובוי שאלברשטם שעקיבא יוסף שלזינגר בעל מחבר לב העברי הורה שבקודש ירושלים אין חיוב לשייר המה על המה, כיוון שרואים את החורבן בעיניים. אכן על המקפידים בהלכה הזו הביא כף החיים מהגרח פלאז'י שרשמה מהאביב שבדוק אצלו שכל בית שיש בו המה על המה כשיעור כנגד הפתח כדינו, ומראה על בנים לראה אמיתית אותו הבניין נכון עד העולם וכן כל הדרים עליו. כנגד הפתח, אומר המשנה ברורה, אין נוכח הפתח כדי שיראה מיד שיכנס בפתח. ויש שם הניחים פנוי למעלה מן הפתח בגובה, ואינו נראה לנכנס. ואפשר כדי שיתראה תמיד לפני בעל הבית היושב בפנים, שלרוב הוא יושב אצל הקיר אשר נוכח פתח הבית. ואותו השיעור יהיה בלא סיד. ודלא כאותם עושים אמה שחור, שזהו גם כן ציור. ויש עקמות שעושים שחור וכותבים על פתח על החורבן, ואותן התולים בגדי רקמה סביב כל הקטדים יישארו גם כן אמה על אמה. אם שיהיה אמה על אמה קרוי ואחר כך בא להניח שם ארון, לכאורה זה לא טוב. ובבית שנכנסים בתחילה לפרוזדור צר ומנו לחדר הרחב, הורה סטייפולר שעשו את האמה על אמה בקיר שכנגד הכניסה לחדר הרחב ולא בקיר שכנגד הפתח. חן דעת הרב יושב שבזבננו שיקר השימוש הוא בסלון, יש לעשות טעם על המה בסלון. ואם ישאר שטח גדול יותר מהמה על המה, כדב דעת תורה בשם שוט גורר, יש יכול לשאר גם שלא כנגד הפתח, וכי כדב בשוט משכנות הרועים. אלא שהביא שתשובה שרב שלמה קלוגר חלק עליו משום שדעתו מה שכתב השולחן ערוך לשאר כנגד הפתח היינו מעל הפתח. ומטעם שחזן לא רצו לחייב כל אדם לקלקל את ביתו, והקלו שמספיק לשייר מעל הפתח שהוא מקום שאינו נראה כל כך, ולכן לדעתו ודאי שיכול לשייר גם במקומות אחרים בבית. וכשאין אפשרות להניח מול הפתח כגון שהקיר שממול עשוי כולו זכוכית, הורה הסטייפולר שנהוג כדעה השנייה מבעד במשתבורר להניח מעל הפתח ולעשות המקום המעלה מהצורה של הכותל המערבי, כתבנו כאורך חיים שוודאי שאסור, שעד הבא זה נראה כעוד ציור נוי לבית. לכן לטעות על אותו מקום תמונה של הכותל, או באופן שעדיין נראה חלק מהמעלה מהאח בחוץ התמונה, דעת רב חיים שמותר. אבל לא תמונה שתחסה את כל המעלה מה. וכן כשמדקים על הכותל טפטים, כתב אורך השולחן לכף החיים שצריכים לשאר אמה על אמה. חיין בקונטרס עובר אורך לאדרת, כתב שיותר טוב לתוך את כותלי הבית בניירות צבועים מנסוד אותו בסיד, כיוון שבזה לא הזכירו חז"ל. והלוקח אומר שולחן אורך חצר מזויית ומחוירת, הרי זו בחזקתה והם חיים אותו לקלוף בקטלים, וטלינן שנעשה ביד אקום ולקחה ישראל ממנו. ואם ידוע שנעשה ביד ישראל באיסור, חייב לקלוף אמה על אמה, וכל זה כשהוא קיים. אבל כשנפל, אפילו אם ידוע שפעם הראשון היה ביד אקום, מכל מקום שחוזר ובונה מחויב לשאר השיעור. שער הציון הביא סמך למקילים לעשות שחור, ולמד זכות על המקילים רב מוישה שיקר התקנה אינה לגרע במעט מיופי הבית, אלא לעשות לקרוא בבית שיהיה זכר לחורבן. לכן אף כשמשחרים על ידי צבע יש בזה זיכרון לחורבן, שחרות היא סימן לאבלות, וכן דבריו כבר כתב ארוך השולחן. חייב לקלוף. אמרנו שאם ידע שישראל עשה באיסור, חייב לקלוף. בישראל שבנה בית הדת למחול ישראל אחר, כתב רבוי ששינו צריך לשייר, כיוון שבברית נובעות בגמרא בעניין זה מוזכר שחובת השיעור היא רק על ביתו, והכוונה בזה על בית הנעשה לשימושו ולא בית שעושה אותו לצורך מחירה. והוסיף שאף הישראל שיקנה ממנו לא יצטרך לקלוף המעלמה, כיוון שלא קנאו ממי שעשה אותו באיסור. ומה שכתוב שכן חייב לקלוף, אם הוא קנה בית מישראל שבנאו לעצמו ועשה איסור במשלושי רבה על הבא, בזה צריך לוקח לקלוף. אכן כשהקונה יחזור בישראל ביתו מחדש, יהיה חייב לשייר אמה על אמה, כמו שהקונגולים כתב שסוחר מגוי שמסייד מחדש חייב לשייר. בישראל הסוחר בית מחברו, כתב רב מוישה, שאף אם המזכיר היה חייב לשייר ולא שייר ונעשה בית באיסור, מכל מקום הסוחר אינו צריך לקלוף ולשייר, כיוון שאין זה ביתו שלו, רק שהוא סחור לצורך שימושו. נוסיף בשוט מגדל השן שאם המזכיר בנאו על מנת להזכירו, ייתכן שגם הוא לא עשה איסור במה שלא שייר, כיוון שהוא דרך מסע ומתן ליחותו כדי שיקבצו עליו סוחרים. אומר זה פשוט שהסוחר לא חייב לקלוף שהבית לא נעשה באיסור, הוא לוקח בית מנוכרי. אך סיים שלא כתב זאת אלא על דרך המדומה ולמעשה יש להחמר. אכן רב מוישה פטר את המזכיר מלשייר מהטעם שהזכר לאש, כיוון שבונו על מנת להזכירו אין לנשב ביתו. ומכל מקום אם הסוחר חוזר ומסיידו, כתב שוב מגדל השן שוודאי שחייב לשייר, כמו שכתב הפרמגודים לסוחר בית מנוכרי שאם מסיידו מחדש חייב לשייר. מאידך דעת החזוני שמוטל על הסוחר לקלוף, אך אינו רשאי לעשות זאת ולא רשות מהמזכיר. בדעת הרב יושב שכשהמזכיר פטור מלשייר, הסוחר חייב ורשאי לעשות אמה על אמה, אף אם המזכיר לא מרשה לו. אכן אם המזכיר מקפיד על כך וצריך להריב עמו מחמת כן, או שיגרם לו הפסד מכך, כל שהמזכיר יחייבו לצבוע את הבית מחדש בתום תקופת הזכירות, אינו חייב לקלף. ואף אם רק סד ומצייר מחדש, כתב שאת ארוגת הפוסם שגם צריך לשייר אמה על אמה. וכן כתב אפילו מקודם שמי שגר בזכירות בביתו של נוכרי ומצייד לעצמו בכל שנה מחדש צריך לשייר. ובורנוכה כתב שבית כנסת ובית המדרש שרי בכל עניין, היינו פסיד לחוד ובלא שיהיו אמה על אמה. וטעם הדבר כתב מחת אליעזר שתקנה זו לא כללה מקום המיועד למצווה, ולכן מי שיש לו בביתו חדר מיוחד שלא משתמש בו אלא לצורך עשיית הסוכה, אינו צריך לשייר בו אמה על אמה. מאידך רב חיים ביאר שהתקנה הייתה רק על ביתו הפרטי ולא על מקום ציבורי, ולכן חדר אוכל של ישיבה שהוא גם כמקום ציבורי אין צריך להניח בו על אמה על אמה. אכן בחדרי הפנימייה של הישיבה יש להניח אמה על אמה, כיוון שהם כבית פרטי שושן התלמידים לזמן. סעיף ב' וכן התקינו שהעורך שולחן לעשות סעודה לאורחים מחסר ממנו מעט ומניח מקום פנוי בלא קערה מן הקערות הראויות לתת שם. וכשהאישה עושה תכשיטי הכסף הזהב משיירת ממיני התכשיט שנוהגת בהם כדי שלא יהיה תכשיט שלם. וכשהחתן נושא אישה לוקח אפר מקלה ונותן בראשו במקום הנחת תפילין. אומר הרמור ויש מקומות שנהגו לשבר כוס בשעת חופה או לשום מפה שחורה או שאר דברי אבלות בראש החתן, וכל אילו הדברים כדי לזכור את ירושלים שנאמר אם אשכחך ירושלים אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אז התקינו שעורך שולחן לעשות סעודה לאורחים מחסר ממנו מעט, אפילו סעודת מצווה כמילה בחתונה וכל שכן שאר סעודות, ועיין ומור וקציעה שבסעודת שבת ויום טוב לא יחסר שום דבר. אכן בסעודה רגילה של יום חול כתב שאת הלידי שאין צריך חסר ממנו ממנו מעט. שכל הלכה הזו נאמרה על סודות גדולות שדרך העולם להרבות במינים של מאכלים בכל מה שאפשר, כמו שכתב השולחן ערוך, כשעושה סעודה לאורחים, שזו סעודה לרבים, לכבוד ולשמחה. והוסיף שסעודה שעושה אדם לבניו הסמוכים על שולחנו ודאי אינה בכלל זה, ואפילו אם תצא לומר שסעודה כזאת בכלל תקנה, לא מכל מקום נהגו כן. וכן לסעודת פורים כתב אמר הוציאה שאינו צריך לעשות זכר לחורבן, כיוון שחייב לבסום מפוריה עד אלו יודע. אז מחסר מן הסעודה מעט, כלומר שאין נותן כל תבשילים ארויים לסעודה, אלא מחסר מעט אפילו כצד הארצנה די בזה. ואף להשתמש בכלים נעים בסעודתו, כתב בכל פסח שבכל השנה הטוב למעט בזה משום זכר לחורבן, לבד מבליל פסח שמצווה להרבות משום שזהו בכלל דרך חירות. מוכר מכאן שיש למעט בכלים נעים אפילו בסעודת שבת ויום טוב. הוא מניח מקום פנוי ולא קערה מן הקערות, שאם לא כן לא יהיה ניכר חיסרון, אבל כשיניח פנוי ירגישו שהיה ראוי עוד תבשיל, אלא שחסר. והנה לבוש שמי תנאי זה, אפשר שסביר עלי שבחסר מעט לבדה גם כן סגי. וכן תקנו שהאישה עושה תחשבי כסף וזהב, משיירת ממיני התכשיט שנוגעת בהם, כדי שלא יהיה התכשיט שלם שנוהגת בהם. היינו, אם יש לה הרבה מיני תכשיטים, לא תשים כולם עליה בבת אחת, רק בכל פעם תשאר אחת לזכור החורבן. ומי שאף פעם לא לובשת את כל תכשיטי הדעת רב חיים, שאינה צריכה לשאיר תכשיט ממה שרוצה ללבוש, כיוון שכבר שאירה תכשיט, ואף שנושא את זכר לחורבן שרק כך דרכה תמיד, מכל מקום לא תקנו בחי גבנה. ונשים המתקשטות, אז יש לה בעצם כולן בת אחת, רק בכל פעם תשאר אחת לזכור החורבן. ונשים המתקשטות במילוי גורמות לבד לרעות רבות מאומות העולם המתקנאים בהם. אבל הסכנה מכנת אומות העולם, כבר כתב הכלי יקר, שנראה לי שנמצא האיש הישראלי בגלות החל הזה, איזו הצלחה זה היה שם, אז יתמינו ויצפינו הכל בפני יסוף. כי אין לך אומה שמתכנת בישראל כמו עשיו, כי לדעתם הכל גזול בידם מלברכת יעקב אבינו, שאגר ברכותיו של עשיו במרמה. וכן יעקב סיבה לבניו, למה תתראו? כי שניהם סוברים שיצחק גזל הצלחת ישמעאל ויעקב גזל הצלחת עשיו על ידי השתדלות. וזה אפל מה שישראל עושים בדורות הללו בארצות אויביהם, כי מי שיש לו מנה הוא מראה את עצמו מרשי חבות ובתים ספונים וחשובים, כאילו היה לו כמה אלפים, ומגרים האומות בעצמם, ומנהג זהו ברעת בני עמנו, והוא מסבב את כל התלאה אשר מצעדנו, והמשכילים יבינו לכך מוסר. בור הלוכה אומר שלא נוהגים בדברים האלה, צריך עיון שלא נהגו בדברים האלו. והכף החיים כתב תם לזה שדווקא בזמניהם שהיה סדר לתבשילים שמי לפני האורחים, אם כן כשחסר תבשיל אחד ניכר שהוא זכר לחורבן. אבל בזמנינו שאין סדר אלא כל אחד מדיק פי יכולתו, אם כן כשמחסר תבשיל אינו ניכר אלא שאומרים שזו יכולתו של בעל הבית, לכן לא נהגו. אך סיים שמכל מקום נראה שיניח מקום פנוי בלי קערה כדי שיהיה עקר קצת ויכוון עליו שהוא זכר לחורבן. ברוך שולחן כתב שעכשיו איננו יודעים מזה, וכאשר הציור לפנינו מהו המקום הפנוי, לכן לא נהגו. הלאה אומר השולחן ערוך שהחתן נושא אישה לוקח אפר מקלה ונותן בראשו במקום הנחת תפילין. אומר הרמו ויש מקומות שנהגו לשבר כוס בשעת חופה, וזוהי גם כן הטעם של שבירת כלי בשעת כתיבת תנאים, ויראה לשבור תחת החופה כוס שלם ואין בו משום בת השחית, כיוון שעושים כן לרמז מוסר למען ייתנו לב. ואיזה סוג כוס ישבר? הפרימי גודם כתב שמדחי מוישה משמש לוקחים כוס של חרס לברכת האירוסין ואותה שוברים לאחר מכן. מדחם כבהיגה כתב, שלוקחים כוס של זכוכית לברכת האירוסין ואותה שוברים. לכן המנהג, האם יש לקח לשם כך כלי זכוכית או כלי חרס, ובא בשם הכהן שנוהגים לשבור כלי חרס, וטעם הדבר בשעת התנועים שנוהגים לשבור כלי חרס, שיותר טוב לגרש לאשר לא תמצא חן בעיניו, שהתורה קבעה שבכך ניתן קשר הנישואין, מאשר לבטל את קשר התנאים שלא מצאנו לו התרה. ולכן שאומרים בשעת התנאים כלי חרס, לומר כשם שאין לחרס תקנה לאחר שבירתו, כך אין תקנה להתיר את קשר התנאים. מה שאין כן בחופה ששוברים כלי זכוכית שיש לו תקנה לאחר שבירתו. הוא חושב שיש תקנה לקשר האירוסין והנישואין להתיר על זה יגט. ומי שובר את הכוס? הרי מוגדר חימוי שכתב שהחתן שובר את הכוס, ואצלכם כתב שזה לא לעיכובה. הרי בכל זאת נוהגים שובר את הכוס על שם הכתוב וגילו ברעדה. אז זה לא לעיכובה, רק ככה מנהג. מאידך בספר חופת חתנים כתב שהמברך הוא השובר את הכוס. אכן את הכלי שוברים בשעת התנאים נהגו שהמחותנים והמחותנות שוברות ולא החתן, כי בשעת החופה שמחת החתן מושלמת, אז משום גילו ברעדה שם תהיה רעדה, החתן שובר את הכלי. מה שאין כן בשעת התנאים שאין החתן שמח בשמחה שלמה, כי עדיין לא ישלים את הקניין, אין עניין של גילו ברעדה, ולכן שוברות המחותנות את הכלי. ומתי שוברים את הכוס? אבי סויסף כתב שם נהג לשבר אחר של הברכות. אחרי כתב הרמו בבן העזר, נידח המתי משה כתב שמשברים לאחר שחתן שותה מכוס הברכה של הקידושין, וכן הביא אסתר חמץ שככה מנהג לפני קריאת הכתובה. האם נהי בכוס פשוטה או שצריך כוס בעלת ערך? אסתר חמץ כתב שיש לשרת כוס יפה לפי ערך בעל השמחה שידאג עליו. המנהל ברצה אשכנז לשבור כוס מלאה יין, והמקל כתב שאין ראוי לעשות כן משום ביזוי אוכלים וביזוי הברכה. בשער הציון כתב שבתנאים לוקחים קדרה שבורה, ואף על פי שפרים גון כתב לקחת קדרה שבורה, יש המעריך כתב שלוקחים צלחת שלמה, וכן שראה אצל גדול הדור. מסיים השולחן ערוך, והכל אלה הדברים כדי לזכור את ירושלים, שנאמר אם אשכחך ירושלים, אם לא אענה את ירושלים על ראש שמחתי. אמרינן בשבת הסמך ב' שתענוג שיש בו שמחה אסור ושאין בו שמחה מותר. בספר שולחן העזר כתב מנהג הספרדים לומר פסוק זה לאחר שבירת הכוס, חנובה שמבשלם זלמן ששלומר את הפסוק הזה. והמנהג העולם לומר מזל טוב לאחר שוברים את הכוס, כתב ספר מעשה רוקח על הרמב"ם, שזו טעות, כיוון שבירת הכוס לשם מצבון זכר לחורבן. ויש כתבו טעם לזה, כיוון שבתחילה היה מנהג בהרבה קולות לשבור את הכוס בגמר החופה לאחר ברכת הנישואים, לא רצו לסיים בשבירת הכוס והניגו לומר מזל טוב. הרב שלמה זלמן לא היה לו נוח באמירת מזל טוב שעת שבירה, אלא היה ממתין מעט ואחר כך אומר מזל טוב. אז החמד כותב שעתה שרבים מהארץ בשעת שבירת הכוס פיהם ימלא שחוק וחוכה ותלולה, ולא ידעו כי מקום גילה שם תהיה רעדה לזכור חורבן ביתנו ושמחה מזו עשה. אז אם היה לו כוח היה מבטל זינק שבירת הכוס, כי טוב היעדר טוב ממציאות האינו טוב.